הפרשה, עבודת הנפש לקראת הפרשה, לכבוד הפרשה, מהפרשה, פרשת בלק, ערב ג' בתמוז, ובעזרת השם בשיעור בערב נדבר על ג' תמוז, על הרבי, זיה, על דמותו, מה שצריך לקחת, והיום נלמד משהו לאורו, כי יש כל מיני דברים, משהו שהרבי היה מאוד מקפיד עליו, רואים את זה באגרות, רואים את זה בשיחות שלו, מין אמירה עקרונית כזאת, שגם קצת קשורה לחודש תמוז, החודש שבו הוא נפטר, הרבי לא היה מוציא מילים לא טובות מהפה, או מהכתב. וגם היה מיד מאיר ומתקן למי שהיה משתמש בסביבתו במילים איזה, כן, במקום מוות, הפך החיים, במקום ואין להאריך בעניינים המצערים, כל פעם שהיה מגיע לזה וכולי, בית חולים, הוא התעקש מאוד שיקראו לזה בית הרפואה, ואפילו שלח תרומה למי שהקים את בית הרפואה מעין הישועה בבני ברק, וביקש שיקראו לזה בית רפואה וצירף תרומה, ובאמת קראו לזה בית רפואה ולא בית חולים, ממש בהקפדה יותר, הוא לא הסכים בשום פנים באופן שהשתמשו בביטוי יהודים חילונים, דבר כזה. כולם בני אברהם, יצחק ויעקב, וגם בן אדם שכתב לו, שהוא במשפחה חילונית, הוא אמר, אין דבר כזה, אתה מבניו של אברהם, יצחק ויעקב. מאוד מאוד הקפיד הרבי על העניין הזה של לשון נקייה וטובה. לא, זה לא רק, זה בעצם היה, אם אני מבין נכון, זה היה נקודה מהותית מאוד אצלו, שאפשרה לו לפעול את כל מה שהוא פעל, וזה הראיית הטוב בכל תוקף. הרי בקלות אפשר לראות את הרע. אבל הוא טבע מעצמו וגם מאחרים לראות דווקא את הטוב בכל תוקף, ולא לתת מקום לרע. וחלק מנתינת מקום לרע זה העובדה שמתחילים לדבר בשפה שלו, ומתחילים לדבר במילים שלו, ומתחילים להשתמש במילים הלא טובות, והוא בשום פנים באופן כולל מכתבים שהוא הגיע, הוא הזכיר חלק ממאמר חז"ל, והמזכיר שהקליט זה המשיך את המשך המאמר, שבהמשך המאמר מופיע איזה עניין של גנאי על עם ישראל. אז הוא מגיע שם ואומר, בכוונה לא המשכתי את המאמר. כאילו, תעשה וכו'. שום פנים ואופן לא הסכים שישמע איזשהו עניין של גנאי מן הפה שלו. אני אומר, זה קשור לחודש תמוז, כי בחודש תמוז יש בספר יחזקאל, מופיע שיש עבודה זרה שנקראת תמוז. הקדוש ברוך הוא לוקח את יחזקאל לסיור וירטואלי, בסיור נבואי בירושלים, ואז הוא רואה בירושלים, בפתח היכל השמן, את הנשים יושבות ומבכות את התמוז. הייתה עבודה זרה, הפרשנים שמסבירים שהתמוז הייתה איזה מין עבודה זרה כזאת, הפרצוף, שהיו שמים לו במקום של העיניים כמו שני אבני בדיל כאלו, היו מבעירים את זה מלמטה, ואז זה נראה כמו כאילו זה בוכה. כן? זה היה מלאכת העבודה הזרה הזאת, והמהות שלה, תגידו אם זה נשמע לכם מוכר, זה היה לסגוד לייאוש, למלנכוליה ולדיכאון. כן? זה היה העבודה של תמוז. ייאוש, אין סיכוי, ולעשות על זה שירים ופיוטים ו... המנונים וכל מיני דברים כאלו שהפכו את הייאוש בלונדון, הייאוש נעשה יותר נוח וכל זה. יש שיר, לא זוכר מי כתב אותו, ששמעתי אותו פעם ראשונה באיזה יום זיכרון, זה נקרא הזמנה לבכי. מכירים את השיר הזה? לא מכירים? תעשו רגע... מה? אז תכף תעשו רגע, תגגלו את זה שנייה. הזמנה לבכי תעשה. זה שיר כאילו, מה זה דיכאוני? אז בואו אני מזמין את כולנו לבכות ולהתאבל ולזה ו...
למה
יש שם,
למה
לקחו
את זה לשם של חודש?
מה? הפשט הוא, כן, שמות חודשים עלו מבבל, אבל בעומק אנחנו רוצה נרצה לתקן את זה. כלומר, זה התמוז, זה יכולת להסתכל על משהו ולראות בו רק את הצדדים השליליים. וחודש תמוז ביהדות, קודם כל זה חודש שבאמת רואים בו הכי הרבה. כי היום הכי ארוך בשנה, זה בחודש תמוז, יוצא בדרך כלל. יש בו הרבה מאוד אור. אז העבודה שלנו זה דווקא בחודש הזה, לתת תוקף לראיית המצאתה. חתיקה.
תרגיל רק
רק, אין לזה לחן, כמה שאני יודע, אני מקווה שאין לזה לחן. הטכנולוגיה בשירות נפש הפרשה. כן, אני ממש מרזה. לא, זה לא זה. מה? כן, רק מרבר אותנו, זה לא זה. כן, 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 סליחה. זה כן זה. בקיצור, זה קטע מתוך השיר הזה. נבכה על השחולים, על האלמנות, על היתומים, על הידידויות שנחטפו, על השלויות שהתנופצו, על האמיתות שנתגלו כשקרים, על העצב וזה. נרחם על עצמנו. בוא'נה, זה עולה כאן בתוך זה מבצע חירום במכון מאיר. אתה שומת לב לדבר? תוך כתב שאני קורא, אנא תרמו, זה מישהו עוקב אחרי זה. לאמן. מבצע חירום במכון מאיר. טוב, שמענו, חבר'ה. ונרחם על עצמנו, כי אנחנו רואים רחמים. אך, כמה נבכה, בכי תמורים נבכה, בכי קורא הלב, בכי גדול, בכי פסיכודילי. ספלים מלאים נבכה, נערות נבכה, נבכה אוקיינוס. ומי שמרגיש כי נשבר ואינו יכול עוד, אתה לא יכול לבכות, נשברת באמצע המסע, יצא בחשאי, על קצות אצבעותיו יוצא, וכו' וכו'. כן, את השיר הזה קריא פלוני באיזה, באיזה יום זיכרון, זה חלה מערכות ישראל, לקריא את השיר הזה וכו'. אז כאילו יש איזה מין מלנכוליה בחודש תמוז, אנחנו באים לתקן את החודש הזה, בתיקון החודש הזה הוא... אולי אני אגיד עוד משהו, זה גם כן הכל מחסידות לקוח, הכל מזה, אבל האות של חודש תמוז, בספר יצירה לכל חודש יש אות. האות של חודש תמוז היא האות ח'. והאות של חודש, האות ח' מופיע פעם ראשונה בתורה במילים וחושך על פני תהום. כן? כלומר, זה מתחבר לעבודה זרה הזאת. לראות אנשים שמתאמצים לראות את החושך. והתיקון של חודש תמוז זה לראות את הטוב. להתאמץ לראות את הטוב, ואני חושב שהרבי היה לו איזה תוקף מיוחד בעניין הזה, וזאת גם הסיבה שהוא, כל כך הרבה יהודים התחברו אליו, זאת גם הסיבה שהיה לו סבלנות לקבל הרבה מאוד אנשים, ויחידות וכו', כי כל יהודי שהגיע, הוא לא ראה, קצת מזכיר מה שדיברנו בזמנו על רשבי, אנשים מיוחדים צדיקים שמסתכלים לך, בום, ישר לנשמה. הרבה אנשים בסיפורים, גם הרב לאו, גם הרב שטיינזלץ, גם מדווחים על המבט של הרבי, על העיניים שלו, שרגשת שהוא מסתכל עליך, גם אפשר לראות את זה גם מהתמונות. חותך לך את כל האישיות, הוא מגיע ישר פנימה. זה לא משנה אם זה זמן קצר או זמן ארוך. אז הלימוד שלנו יהיה סביב העניין הזה, והוא קשור לפרשת השבוע, לעניין של הקללות והברכות. בסדר? איך הופכים קללה לברכה? שזה בעצם מה שהרבי התעקש מאוד, להפוך קללה לברכה, לא לתת, לא לתת מקום לקללה, לא לתת לתוקף, לא לתת לה, לא לתת לה מרחב וכו' וכו'. אז כדי להבין את הדבר הזה צריך לראות שיש כאן בעצם בתוך הפרשיות של בלק, עוד נקודה אחת קטנה, לפני שנמשיך, בשיחה נוספת, הרבי אומר שבכוונה קוראים לפרשה פרשת בלק. זאת הפרשה היחידה בתורה שקרויה על שם בן אדם רשע. ואל תגידו לי קורח, כי קורח הוא מעם ישראל, וקורח הוא צדיק בבסיס, ויש לו טענה וכו' וכו'. כאן קוראים פרשה על שם גוי שהוא רשע. זה לא חיי שרה, זה לא פנחס, זה גוי. מה הסיבה שהוא קיבל כזה קרדיט? ואומר שם הרבי בשיחה, כי המיוחד אצל בלק, בפרשה הזאת, זה היכולת להפוך. כלומר, חייבים להזכיר את בלק, כי רק דרך זה אנחנו חווים את חוויית ההיפוך של להפוך ברכה לקללה, וזה תכונת משיח. ככה הוא אומר שם. המשיח, כתוב בזוהר הקדוש, מה תכונה של המשיח? הוא יודע להפוך חושך לאור ומתוק למר, ולכן המשיח יוצא מבלק. מבנות מואב, בלק מלך מואב, מבנות מואב, מגיעה רות, שמתחתנת עם דוד המלך. זה בכוונה. כי במשיח יש תכונה מאוד מאוד מיוחדת של היפוך. הוא יודע להפוך דברים. אנחנו זקוקים לעניין הזה, לא רק לתקן, אלא לעשות שהכל יהיה הפוך, הפוך טוב. כידוע שקפה הפוך הוא יותר טוב מקפה רגיל, נכון? כשאתה הופך את זה, יוצא יותר טוב. אתה מאשר את זה, סימי? פשוט, זה היה... אם היה כאן איזה מכונת הפוך במכון, ככה משהו מפנק, למבצע במכון מאיר. מבצע חירום לזה. בסדר, אז... בסדר. אז בואו טיפה ננסה לעיין בפרשות. יש כאן... עוד הקדמונת אחת. כאילו כל ההקדמות זה עד שהיה הכוס מים שלי. זה הכל... עושה טוב. ארוך תהיה. רומן, תודה רבה, צדיק. עוד הקדמה אחת שננסה גם אותה להבין היום, כתוב טובה כללה שכילל אחיה שילוני מברכה שברך אותם בלעם בן בעור. שאחיה כילל אותם בקנה, ובלעם כילל אותם, ברך אותם בארז. הקנה הוא, נכון, אחיה השילוני אומר, והיה ישראל כקנה אשר ינוד ברוח וכו', ובלעם אומר כארזים עלי, עלי מים. אז המדרש אומר, בגמרא מסכת ברכות, זה עדיף על זה, כי הקנה הוא... הוא גמיש, ואף רוח לא עוקרת אותו, והארז הוא חזק, אבל באה רוח דרומית והופכתו על פניו. מה פשר ההשוואה הזאת? מה פשר הדיבור הזה? אתה יכול להגיד שטובה ברכה על כללה, אבל מה... תודה רבה. ברוך אתה, אדוני, כל שקולה. עד כאן השאלות, בואו נתחיל. בואו נראה את הלשונות. בלק הולך לקרוא לבלעם ואומר לו, ואתה לכאן הער עלי את העם הזה, כי עצום הוא ממני, אולי אוכל נקה בו ואגרשנו מן הארץ, כי ידעתי את אשר תברך מבורך ואשר תאור יואר. זה כתב המינוי. האם עד כאן? כתב המינוי, ער. זקני מואב הולכים, ואומר בלעם אל האלוהים, אחר כך. בלק בן ציפור שלח אליי, הנה העם היוצא ממצרים ויחס את עין הארץ, אתה לך קו עלי אותו. בלעם, בלק אמר ער עלי. ובלק מדבר על... לקוב, מה זה? מה ההבדל בין לקוב ללאור? ובספר דברים, כשמשה רבנו מתאר את המעשה הזה לעם ישראל, בעצם אולי אפילו מגלה להם את זה בפעם הראשונה, אז הוא אומר על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, בדרך בצאתכם ממצרים, ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור מפתור ארם נהריים לקלליך, שזה כבר לשון שלישית, כללה, קווה, לקוב ולאור. שלוש לשונות שנעות סביב אותו דבר, אנחנו נצטרך להבין, מהי כל לשון, ומכיוון שהקדוש ברוך הוא הפך, אוי, את הפסוק הזה לא הבאתי, נכון? הפסוק בהמשך, ויהפוך אדוני אליך את הכללה לברכה, כי אהבך אדוני אלוהיך, זה הפסוק, פסוק ו', בסדר? בדברים. אז אנחנו צריך להבין, אם הקדוש ברוך הוא הפך את הכללה לברכה, אז צריך להבין איך הוא הפך כל אחד מהם. בסדר? הפוך על הפוך מה שנקרא. נתחיל משאלה פשוטה. מה אכפת לי אם מישהו מקלל? יקלל עד מחר. אומר משלי, אומר שלמה המלך, כציפור לנוד, כדרור לעוף, כן, כי ללת חינם לא תבוא. אז יכול לקלל אותך עד מחר, שיקלל עד מחרתיים, אז מה אכפת לי? זה בעצם, אנחנו כרגע מנסים לבאר מה זה לקלל. בעצם מה זה לקלל? בעברית פשוטה, מה הכוונה? תתרגמו לי את זה לשתי מילים. זה כבר פרשנות. זה כבר פסיכולוגיה. פשט, בן יהודה. בן יהודה, לקלל זה? קל. להפוך מישהו לקל. להפוך מישהו לקל. זה נקרא לקלל, נכון? כמו לכבד, לעשות מישהו כבד, לכבד אותו. כמו לשמח, זה לעשות מישהו שמח. לקלל זה להפוך מישהו לקל. כלומר, אתה מחזיק מעצמך, בן אדם מכובד, אתה מחזיק מעצמך איזה אישיות, זה אני אומר לך, בוא נה, יא! פשט, אני אומר לך, זה, ואתה כזה, אתה פה, אתה שם, אני הופך אותך לקל. אתה כאילו כלום בעיני. על הדבר הזה אומר שלמה המלך, ותשימו לב, יש כאן קריא וכתיב בפסוק הזה, כציפור לנוד כדרור לעוף, כן, כללת חינם לא תבוא, היא לא תבוא, אבל היא לא תבוא. כלומר, היא לא תבוא באלף, כי באמת, אם מישהו מקלל אותי ב... מה אכפת לי, כאילו, מה אני שם עליו, מתי זה כן משפיע? אם אני מביא את זה על עצמי, אם זה לא בבב, תבוא, אם אני מביא את זה על עצמי, איך אני יכול להביא את זה על עצמי? או שהדברים האלה פועלים עליי, כן, אני בא הביתה, וואה, את שומעת, מישהו אמר לי בכביש שאני אפס, אומר לי אשתי, מה אני אעשה? אני חושב שאני אפס? מה את אומרת? תגידי לי איזה מילה, לא, כי מישהו אמר לי, זה הרעיון היה אפס, אז מה? כן, אז אם אני מביא את זה על עצמי, אז באמת יפעל. או, לחילופין, אם אני, איך זה, זה וזה דרך השנייה יותר מצויה, אם אני מחזיר לו באותה מטבע, אני אפס, אתה אפס אפסים, אתה פה, אתה שם. אז בזה בעצם הוא הצליח לשים אותי ברמה שלו, הוא הפך אותי לקל, כי עובדה שהוא גרר ממני תגובה קלה במקביל. כן? אז זה נקרא לקלל. ולכן כללה זה באמת החלק היותר קל בסיפור להתמודדות. אם אדם שומר על ה... על מקדשו הפנימי לצורך העניין. כאילו, בסדר, הוא אמר, אז מה, אני, קודם כל אני בטח לא ירד לרמה שלו, ואני לא יענה לו באותה לשון, ואפילו אני, אולי אני יענה לו בצורה מכובדת, וכל זה, היה פעם איזה, יש איזה יהודי אחד, פרשן רכב, אדוארד אטלר, שמעתם עליו? הוא יהודי, עולם הרכב אצלו זה משל לחיים וזהו, גם ניצול שואה. אז פעם אחת, מזמן קראתי איזה משהו, משהו שלו חמוד. נגיד שאתה נמצא ברמזור, כן? וראשון ברמזור. אתה לרגע אחד, שנייה אחת, היססת, והוא מאחוריך צופר לך. כן, זה. אז הוא אומר, הוא מציע לנהוג נימוסים אירופאים, לצאת מהאוטו, סבלנות, לעבור על הצמיגים אחד אחרי השני שלך. אז לגשת אל האדם השני ולהגיד, מדוע כבודו צופר לי? אני לא רואה שיש לי שום פאנצ'ר באוטו. להניח הנחת יסוד שלא יכול להיות שאתה כזה גס רוח וצופר לי כי אני לרגע אחד התממד. בטח אתה מסב את תשומת ליבי לאיזו תקלה שקרתה לי, ולומר, תשמע, אני לא רואה, אולי אני לא רואה כאן איזה משהו. אז אני אומר, זה, הדבר הזה שאתה פונה למישהו, בכלל לא באותה שפה שלו. הוא כאילו, מה אתה אומר? בסדר. עונה לו בלשון רכה, עונה לו בלשון מכובדת, עונה לו בלשון זה. זה בעצם ממוסס את הכללה. האויב שלנו, מה שבעצם יכול לגרום לנו להיות מקוללים, זה אם האדם מביא את זה על עצמו. אם הוא עונה באותה מטבע, אם הוא עונה, אם הוא יורד לרמה הזאת וכו', אז הוא באמת הופך את עצמו לקל. הנה, הראיה, עובדה שאתה מדבר כך. עד לפני רגע היית עם חליפה ועניבה, פתאום רק אמרו לך איזה מילה אחת, בום! כל הג'יפה יצא לך מהפה, אז כנראה שאתה באמת כזה. אז לכן, זה ההתמודדות יחסית עם כללה, שבאה להפוך אותנו להיות קלים, היא יחסית קלה. הלאה. מה זה לקוב? כן. כמו יהודי טוב, הוספת לי שאלה על שאלה. מה אתה אומר, שריה? מה אתם מתלחשים שם כל הזמן?
מי פירש את
הפירוש הזה? זה קריא וכתיב. מי פירש את הקריא והכתיב? חור. לקוב זה לעשות חור. חור באישיות. מישהו עשה לי חור באישיות. חור, יש לך, יכול להיות לך כלי מקסים ומדהים, יש חור, הכל נוזל דרכו, הכל בורח. בלו 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 בלו, הכל נעלה. על מה יושב החור באישיות הזה? אז גם כן פסוק בפרשה, בלעם אומר, מה יקוב לא כבו אל, ומה יזעום לא זעם אדוני. כלומר, בלעם מנסה לכוון לכוון את הרגע שהוא רוצה לקוב, לרגע שהקדוש ברוך הוא כועס. כן? יש רגע שהקדוש ברוך הוא אל זועם בכל יום, וכמה כמיימרי, כמו שאתה אומר את המילה זועם או רגע, אז זה הזמן של הזעם בעולם, ולרגע הזה מנסה בלעם לכוון את הכעס שלו. עכשיו, הקדוש ברוך הוא זועם בכל יום, אנחנו נסביר את זה, זה בעצם מידת הדין שמתגברת. כל יום מידת הדין מסתכלת בעולם ואומרת, מה קורה? מה קורה עם העולם הזה? כבר 5,774 שנים והוא לא סגור על עצמו עדיין, ועדיין יש רשעים. זה מין מחאה כזאת שמעמילה את הכל על הדין, אבל זה לרגע אחד קטן, ומיד זה מתפוגג, כי ההבנה השנייה אומרת שדברים מצריכים תהליך, דברים מצריכים לאט לאט, סבלנות. רק אם לא יהיה את הכעס היומיומי, אז התהליך הזה יהפך לאיזה מין גרירת רגליים, ובכלל בלי מטרה. אז כל יום יש איזה מין כזה, בעיטה קטנה שבועטים בעולם, ואחרי זה מיד, מיד מרפים וכו'. לקוב מישהו, זה להביא אותו לנקודה של כעס. לגרום לו לכעוס. או להפעיל כלפיו, כן, כן, לגרום לו לכעוס, ובדיוק על המנגנון הזה בנוי הכעס. הכעס בדרך כלל הוא תוצאה של, חוסר סבלנות תהליכים. מתי אנחנו בדרך כלל כועסים? אנחנו תקועים בפקק תנועה. פקק הזה, הדפוק הזה, הווייז הזה, שיקרו אותם לג'הנום, לא לגוגל, וזה, איכו לא לקחתי מפה. אנחנו כאילו, זה לא מתקדם בקצב שאנחנו רוצים. אז דופקים את הראש בקיר. לקוב, מתברר שזה חור באישיות. בדרך החור הזה הכל נוזל. וזה מה שבילה מנסה לעשות. זה מה שבילה מנסה לעשות, לגרום, וזה לא הולך לו. כי הוא רואה את הפתחים, הוא מנסה לראות איך הוא יכול לגרום להם לכעוס אחד על השני. אז הוא מתבאס, הוא רואה שבחינת שכנות, הרי הרבה מאוד כעסים זה בין שכנים. בין שכנים. הוא לקח לי, הוא גנב לי, הוא שם לי את העץ בגינה, הוא חסם לי את הנוף, הוא שוטף לי את הרצפות בדיוק בזה. בתור ילד אני זוכר, זה חוויית ילדות מסעירה, בשבת זה עוד היה, משפחה דתית. היה לנו בשכונה איזה יהודי אחד, גברה רבה, וגם אלימה כזה, ובשבת הלכתי ברחוב ואני שומע צעקות. רצתי, בקיצור, איזה מישהו חנה לו בחנייה בשבת, והמישהו שחנה לו בחנייה עוד שטף את האוטו שלו בשבת, והוא היה דתי. אז הוא בזעמו, הוא ירד למטה, שם מגבת על היד וניפץ לו את הזכוכית של ה... זכוכית הקדמית של האוטו, ניפץ לו אותה, התחילו שם מכות, משטרה, כן? ככה בתור, זוכר, חוויית ילדות כזאת, פתאום אתה רואה אנשים... אז לקוב זה איזושהי נקודת כעס ש... משהו נעשה לו כרצוני. אז אני אומר, הרבה מאוד, חלק גדול מהסכסוכים, סכסוכי שכנים כאלו. ובילעם את זה מנסה לזה, הוא מסתכל איפה הפתחים מכוונים, אם אפשר להכניס להם קצת עין הרע, קצת תחרות, זהו, הוא רואה שהפתחים, כל אחד לא מסתכל על השני, כל אחד הוא עסוק בשלו ולא מסתכל על השני, ולא מסתכל עליו בעין רע וכל זה, אז לא הולך לו. אבל בעצם, זה נקרא לקוב. אם מישהו הצליח להכעיס אותך, הוא עשה לך חור באישיות. אם מישהו הצליח להביא אותך למטה שאתה כועס, הכעיס אותך, רק לך איזה מילה, הדליק אותך וכל זה, זה עוד סוג של כללה. פה במאור ושמש, שאני מקווה שנספיק לראות אותו היום, הוא גם מדבר על הקוב לשון קו, לשון כמות, מידה, הוא כאילו הגביל אותך. הוא הפך אותך מאחד שאין סוף יכול לעבור דרכו, הוא הגביל אותך לאיזה משהו מאוד מאוד מצומצם, כי אתה כועס, אתה אוחז במשהו מאוד מאוד חזק. אז זה לקוב. בואו נראה אולי קצת את ה... את המאור בשמש, נראה את זה רגע מהפסקה השנייה. ונבוא לביאור הכתובים, כי הנה כל מגמת הרשעים אליה להפריד האלוף, ולהפסיק את ישראל משורשם, שזה מטרת הכללות. וכמו שאמרנו על מאמר בעל ההגדה, שלבן ביקש לעקור את הכל, שרומז שביקש לעקור את יעקב אבינו להפרידו משורשו, כמאמר הכתוב ארמי עובד אבי, ומילת אבי הוא לשון רצון, כמו ולא אהבה השם אלוהיך, ארמי עובד אבי. הארמי רצה לאבד אותנו מהרצון, מהאהבה, מההתאבות להשם יתברך. ופירשו שביקש, ופירושו שביקש לאבד את יעקב ולהפרידו מרצון העליון. וכן הרשעים הללו, בלק ובלעם, זאת הייתה כוונתם. וזהו ששלח לו בלק לכאן הערה לי. תכף נדבר על ערה, עוד לא הגענו לזה. אתם יודעים, בוא רגע, נעצור כאן. נסביר קודם כל מה זה ערה ואז נקרא אותו. עד כאן דיברנו על לקלל ולקוב. לקלל זה אמרנו לעשות קל, לקוב זה להביא... זה להתלבש על מידת הכעס שקיימת בעולם, אבל להכיל אותה עליך, ואז אדם כועס, וזהו, נהיה חור באישיות, הכל בורח. יש בזוהר בתצווה, חצי הפרשה הראשונה עוסק במה קורה למי שכועס. איך הוא מאבד את כל עולמו, איך הוא מאבד את המדרגות הרוחניות שבו, הכל בורח לו. אדם עם חכם הוא חכמות המסתלקת, עם נביא נבואות המסתלקת, הכל בורח, כשאדם מגיע למקום של כעס. אז אם מישהו מצליח להכעיס אותך, אוי ואבוי. זה מה שבלעם ניסה לעשות, יגרום לכעס בינינו, על ידי סכסוכי יחסי שכנים, ועל ידי זה שהוא מתלבש על הרגעים האלו, יש רגעים של דין. החידה אומר שביום שישי לפני שבת, אז בגלל שאין יצר הרע בשבת, אז בשישי לפני שבת מגיע פי שתיים. כן, זה זמנים כאלה לחוצים, וזה, כולם צריכים את המקלחת, וכולם צריכים מים חמים, והוא לא ישיר, והוא לקח, וזה, וכל זה שם. תארו לעצמכם ששם מגיע איזה אחד מבחוץ ומתחיל לעשות בלגן, כמו אצל הלל הזקן. שמתלבשים על הזמן הזה, וגם בדיוק בזמן הלחוץ הזה, הבעל בא להשתמע. אתה יודע, צריך להגיד לך משהו על יום ראשון שלא היית בסדר. מה, אתה עושה מה עליי יום ראשון? כאילו, עכשיו זה לא הזמן. אז הכעס זה חור באישיות. הכי מסובך, הכללה הכי מתוחכמת, זה ערה לי את העם הזה. ערה לי. למה זה הכי מסובך? כי זאת כללה שהרבה פעמים המתכלל עונה אחריה, אמן יש מרבה. בקול גדול. מה זה ערה לי? ערה לי זה מזכיר ארור. כאילו, תעשה אותם ארורים. מה זה ארור? ארור זה ריבוי אור. יציף אותך באור, יציף אותך בשפע, שלא יהיה לך את הכלים להכיל, ובמילא זה יגרום לך להתפרקות. ברך אותך, שתזכה בעזרת השם בקרוב, תקשר אליך אריאלה, אבל לא בשביל ה-500,000, 20 מיליון, נו, תענה אמן! אולי אמן! אמן! מה זה? אתה בנוי ל-20 מיליון? אתה יודע מה זה יעשה לך? איך זה ישפיע על המשפחה שלך? על החברים שלך? עליך? אתה בנוי לזה? אתה בנוי לזה? אחי, אני רואה את הבחור טוב, בוא, קח, קניתי לך סמסונג גלקסי S, 4, 5, 6, עם זה, 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 מצוין, אמן! אחי, אתה בנוי לזה? אתה אדם בוגר, או שאתה ילד בן 12, שזה ישאוב אותך לכל ה... ישאוב אותך לתוכו. תעבור לגור בתוך הסמסונג שלך, בתוך ה... סליחה על הזה, בתוך האייפון גם. סליחה, לא, התכוונתי, לא משהו אישי. הנה, אני נקל לך אותו אפילו. כן? וכל זה. אתה... כן, שפע, מה אתה רוצה? מבצע, כך, כך, מה אתה דואג? כך, מה? אתה רוצה, זה, עשית, איזה, אתה, יש לך, עשית טלוויזיה? כך, 20 ערוצים, 100 ערוצים, כמה אתה רוצה? בחינם, עלינו. אמן, אמן, מצוין, תביא. תביא עוד. ריבוי אור. אומרים על זה כן, מי לא רוצה? מי לא רוצה הרבה כסף? מי לא רוצה הרבה, זה, מי לא רוצה הרבה הרבה? ערה לי את העם הזה. שפוך לי עליהם מלא אור. שפע גדול, 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 שאין להם כלים להכיל אותו, זה ישטוף אותם. הם יגידו על זה אמן. וזה הכי מסובך להתמודד איתו. הבדיקה הזאת, האם יש לי כלים לקבל את האור? ואם אין לי כלים, אז לא. אז זה לא טוב לי. יש איזה משוואה כזאת שאומרת שרוב האנשים נתקעים, רוב האנשים מגיעים בדיוק, הם נמצאים כאילו תפקיד אחד מעל מה שהם צריכים להיות. עכשיו הם נתקעים, נגיד בצבא. אדם מ"מ מוצלח, קיבל מ"פ. מ"פ מוצלח, קיבל מג"ד. מג"ד מוצלח, קיבל מח"ט. מח"ט מוצלח, קיבל קצין אג"ם. קצין אג"ם אולי היה טוב. אז עכשיו הוא כבר לא יודע, אז הוא נתקע שם. כאילו אתה... קידום, אתה רוצה להתקדם. רגע, אבל יש... לא, מישהו, לא כל מי שהיה מג"ד מוצלח, יהיה מח"ט מוצלח, נכון? לא חייב להתקדם לשם. אבל הקידום, קידום, אז בדרך כלל, מה, איפה אתה נתקע? בדיוק בתפקיד שאתה לא טוב. כמה אנשים אתם מכירים שאומרים, אני מכיר כמה אנשים כאלו, שעשו תפקיד. נגיד גדול, הבנו, זה לא בשבילנו, אנחנו רוצים לחזור חזרה לג אחד לאחור. הייתי מנהל מחלקה, אני רואה שענייני ניהול וזה לא, אני רוצה לחזור להיות רופא. שם הייתי טוב. קידמו אותך, קידמו אותך, כן, אבל זה לא היה טוב לי. אני מכיר כמה אנשי חינוך כאלו, שהיו או ראשי מוסדות, אני מכיר כמה שהיו ראשי מוסדות, ואפילו אחד שהיה ראש מערכת גדולה, סיים, תודה רבה, הבנתי, עשיתי את השליחות שלי, חזר להיות מורה בכיתה. מדהים. חזר להיות רם. מעטים, נכון? מעטים עושים. הכיוון הוא רק קדימה כל הזמן. אבל מי אמר שהקדימה זה טוב לך? אולי כן, אולי לא. אבל אנחנו באופן אוטומטי אומרים, רוצה קידום, כן, אמן, סע. וככה, כן, הטל עליהם צרכי ציבור, והם קלים מאליהם. יש מושג שנקרא בעיטה למעלה. כשאתה רוצה להיפטר ממישהו, אומרים היום בתור בדיחה, כן? בדיחה של יאיר לפיד. אומר לי שהבת שלו באה, אמרה לו, אבא, צריכה את עבודת שורשים. אמר לה, למה אנחנו נתאמץ? תגיש עם מועמדות לאחת מהמשרות פה במדינה. במקום יעשו עלייך עבודת שורשים, אחורה, קדימה, יבדקו אותה. אתה אף קדימה, אתה יודע מה זה עשה לך, זה טוב לך, לא טוב לך, מה יגלו עליך, מה לא יגלו עליך, וכו' וכו'. אז זה לאור. זה כללה כבר ממש רוחנית. מאוד, כן, כאילו... עכשיו, יש, לא הבאתי את זה כאן. יש רשי בפרשה. כן? רשי אומר ככה. אולי תביא לי רגע חומשי משהי, אולי יש פה? הנה, הנה, יש לו, יש לו, אלי המצדיק. אומר לכם רשי, דו שיח בין בלעם לבין, לבין הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תלך. לקלל אותם. אז הוא אומר, טוב, אז תן לי ללכת לברך אותם. נכון? איפה זה? רגע. כן. לא תלך עמהם. אמר לו, אם כן הקדמים במקומי. אמר לו, לא תאור את העם. אמר לו, אם כן אברכם. אמר לו, אינם צריכים לברכתך כי ברוך הוא. משל אומרים לצירה, סוגריים, ספרים אחרים, לדבורה, לא מדובשך ולא מעוקצך. ויכוח זיאולוגי ברש"י. מה זה טעות. למשל, אומרים לצירה, לא מדובשך ולא מעוקצך. אז למה יש כאן גרסה? ומחליפים צירה בדבורה. מה? צירה אין לדבש. אז לכן המדפיס, או מי שזה לא יהיה, כתב דבורה. אבל בדקתי את זה ברש"י מדויק, כתוב צירה. וצירה היא... זה מדויק. היא לא עושה דבש, היא גונבת דבש. הדבש של הצירה, האויב הגדול ביותר של הדבורים, זה הצירה המזרחית, הדבור, מה שאנחנו קוראים. זה נקרא צירה מזרחית. בשפת הזואולוגים, איך שקוראים לזה, והם האויבים הגדולים ביותר, הם משתלטים על קבעים, הורגים את הדבורים, ופותחים מסעדה, אוכלים ארוחה, וכו' וכו'. אז בעצם זה לא טהור את העם, זה בדיוק זה. זה ברכה גנובה. זה נראה דבש, אבל זה של צירה, תיזהר, דירבה לגזרה. זה ברכה שבעצם קומסת בתוכה גלולת רעל נוראה. זה דבש של צירה, דבש גנוב, ולרשי כאן הוא מדויק. לא צריך להגיד דבורה. מה שאנחנו אומרים לצירה לא מדבשך ולא מעוקצך. בואו נראה מה אומר אמרו השם, שאנחנו צריכים עוד להפוך את הכל. ונבוא לביאור הכתובים, כי הנה כל מגמת הרשם זה קראנו. ובלק ובלעם, זו הייתה כוונתם. וזהו ששלח לו בלק לחנה ארלי, שבאורו שתפילה ממעלתם ומקשרם הגבוה, שיהיו אחוזים רק במקום שנקרא אור, שהוא למטה בזין ימי הבניין, וזהו לשון ארה, לשון אור. מכאן הבאתי את המקור, שארה, כן, ארלי זה תעשה להם הרבה הרבה ריבוי אור. ותפרידם עולם המחשבה שנקרא חושך, ועל זה יהיה בהם הכנסת החיצונים לקטרג עליהם. ובלעם היה שונם יותר, אמר לשון קווה, כי בלק רצה להורידם ממדרגתם, אבל בלעם רצה להפרידם לגמרי ממקום הקדושה, ולהביאם לאלמא דפירודה, וזהו לשון קווה, הוא מפרש לשון קו ומידה, רומז על אלמא דפירודה, שיש לו שיעור והוא בחינת קו, שזה גם כן קצת קשור לכעס. אלמא דפירודה זה עולם הכעס. אתה לא יכול לראות את התהליך, אין לך סבלנות, אתה לא יכול להבין. אני אתן לכם דוגמה הכי קלאסית, בסדר? אני נוסע כל יום מפתח תקווה לירושלים, זכיתי. עכשיו, תמיד יש פקקים, פה ושם, נכון? אתה בודק פעמים בווייז, אבל בדרך כלל זה, הדרכים הם פחות או יותר אותו דבר, גם ב-443, גם בכביש מספר 1. אבל בכביש מספר 1 אני נהנה לעמוד בפקק. למה? הנה, אוריאל הוא נהג פה, אז הוא... מה אתה אומר? איך אתם נוסעים? אסור. 443. אז 443, כן, אבל... למה? כי שם... ב-443 יש פקק, אתה סתם מתעצבן. פקק, עד שנסעתי מ-443, יש פה פקק וכל זה. וכי נספר לך, אתה אומר, רגע, יש פה פקק, למה? אני רואה למה יש פה פקק. אי, שתבח, שמו, מרחיבים את הכביש של ירושלים, תראה מה עושים פה, ומנהרות, איך חופרים, וזה. התהליך שבגללו אתה מתעכב, ניתן לך מול העיניים. ואז זה תענוג, אני מאוד אוהב טרקטורים. מסתכל עליהם, אני יכול שעה, וזה... אתה רואה את התהליך מול העיניים. אז העולם הכעס הוא עולם של פירוד, שלא סובל תהליכים. כל דבר בנפרד, ואז הוא מתעצבן. אבל כשאתה מחבר את הנקודה שאתה רגע, אתה נמצא בה. הנך נמצא בנקודה הזאת. GPS קלט אותך כאן, נכון? הווייז הזה, הוא יש לו, משמש למקור להשראה להרבה דברים. הוא מזהה אותך במקום מסוים. בסדר, אז אני פה, אני עם החץ, אני פה, זה. אבל אתה לא רק פה, אתה פה חלק מתהליך שלם של בניית הדרך לירושלים, ואתה זכית להיות מאלה שעומדים בפקקים בשנתיים הבאות, שם אותך במקום אחר. אז זה נקרא לקוב. מה זה? שאלה את אוריאל. כי לפעמים זה ארבע יוצא יותר מהר, לפי למאן דאמר. ולזה אמר השם יתברך, לא טהור את העם כי ברור לו פשוט. היום נסעתי מ-443 ונתקעתי שם חבל הזמן. ולזה...
גם שם המרחיבים.
לא בגלל המרחיבים, לא, וכל ה... מי... איזו ירושלים. ולזה אמר השם יתברך לא טהור את העם כי ברוך הוא, פירוש שלא תוכל להורידם כלל למדרגתם. אפילו למקום שנקרא אור, כי ברוך הוא שהם דבוקים, מגביה למעלה ממקור הברכות. שעל זה רומז תיבת ברוך, שאין שם שום יניקה לסית רעך וכו'. טוב, בואו ננסה להבין עכשיו איך הופכים, עכשיו, עד עכשיו הבנו כל כללה מהי. עכשיו בואו ננסה להבין איך הופכים את הכללה לברכה. אני מבדיל, שימו לב. דיברנו עד עכשיו על הכללה ועל איך מתמודדים איתה. לקלל, אל תהפוך את עצמך לקל. לקוב, אז אל תכעס. ולאור, אז תבדוק. עכשיו אני אדבר על משהו אחר. איך לוקחים את הדבר בעצמו והופכים אותו לברכה. מה הברכה בכללה? זה מה שאומר כאן התולדות יעקב. ובזה יובן, אמר רבי שמואל בר נחמני, מה יכתיב נאמנים פיצי אוהב נטרות נשקות צנועות טובה כללה שכדי לחייה השילוני את ישראל, כי החייה השילוני היה מסוג המוכחים הנאמנים, ובלעם הרשע היה מן המוכחים הצבועים. והראה כי החייה השילוני כלל את ישראל בקנה, שהכללה היא ברכה, שנאמר ויקה השם את ישראל כאשר ינוד הקנה במים, רצה לומר על זה שביזה אותם נחשב כקללה, כמו שכתוב כללה נקרא נמרצת, הוא פירש רשי, ובזה שיבר גאוותן ורוממותן, ונעשו רך כקנה, כמו שדרשו בשס תענית. לעולם יהיה אדם רך כקנה ועלי קשה כערז. ואז כשהוא רך כקנה, יש בזה ג' תועלות. כן, הוא רוח לא עוקר טוב וכו'. כלומר, יש יכולת למתק את הכללה, זה להגיד, אני יכול כאילו להגיד, אני באמת יפה, הוא השפיע עליי, אני כאילו ירדתי מלמטה. אני יכול להתעלם, ואני יכול להגיד, כנראה היה מגיע לי קצת לרדת מגאוותי. זה היה לי טוב לשמוע את זה. שלא תקווה עליי דעתי, שאני לא יותר מדי התלהם. אדם מקבל איזה ביזיון, תמיד שיקבל, בסדר, אם קיבלתי את הכללה, כאילו, סכן איזה פרגיל אין דיבורה. אני לא באמת כזה, אבל הייתי צריך לשמוע את זה. אני לא באמת כזה, אני לא באמת אפס, אבל הייתי צריך לשמוע את המילים האלו שיבואו אליי באוזני, זה יעזור לי במקום אחר. כי כנראה באחד מהאזורים שאני פועל, אולי חרגתי מהגבול וזה בא וטיפה מתק אותי. אז לא רק התנגדות גמורה, אלא מישהו קירל אותך, בסדר, אז תקח את הקלות הזאת לעצמך, ותבין שגם אני קצת ראוי לי להיות, להקל בכבוד עצמי, כי אולי כנראה התנפחתי יותר מדי. אז זה לגבי כללה. ככה הופכים כללה לברכה. בסדר? כמו שדוד אומר לשמעי בן גרה, הוא שומע את הכללה, והוא אומר לאבישי, אבישי רוצה לגמור את הסיפור במקום, כן, אבישי אין לו משחקים, תן לי לגמור, לעבור את הזה, להוריד את הראש, מגמר הסיפור. דוד אומר לו, תן לו לקלל, השם אמר לו כלל. אומר דוד, אני צריך לשמוע את הכללות האלו. אני צריך לשמוע אותם, כנראה משהו, אני צריכים לבוא באוזניים שלי. לא שאני כזה, הרי הוא כדי לא תקללה נמרצת, בן נידה, ממזר, רוצח, צבוע, משהו היה שם טף, לא זוכר עוד בעטף, ככה הוא כדי לא טוב, לא שדוד יחזיק אותם, הוא אמר, אני אבל, אני צריך לשמוע את זה. כמו, מספרים, גם על הרב אליהו מספרים את זה, וגם על עוד, על צדיקים, שהרב אליהו שהיה בישיבה, היה שם איזה מעשה, הבחור הישיבה עשו משהו לא טוב, וראש הישיבה בדיוק תפס אותו, ושהוא לא עשה את זה, והוכיח אותו. הוכיח אותו רבע שעה, בסוף הוא התברר שהוא בכלל לא היה שם, אז הוא אמר לו, אז למה לא אמרת לי? זה תמיד טוב לשמוע תוכחה ומוסר. עד שראש הישיבה נותן תוכחה, אז אני אפסיד את זה? אז אני צריך לשמוע את זה, זה טוב. אז זה נקרא להפוך את הכללה עצמה לברכה. נכון. אני מדבר אליכם, אתם יש לכם ענווה, מי מדבר? כעס, לגבי הכעס. כעס באמת זה קשה מאוד, כאילו להתמודד איתו. העצה שאני מצאתי בכעס, זה, תראו, קשה מאוד לנצח כעס. הוא הרי משתלט. מה שצריך לעשות בכעס זה לעשות לו המרה. יש פה אנרגיה אדירה, שכאילו מבעבעת. אם תנסה רק לכבוש אותה, אולי תצליח כאן, אבל זה יתפוצץ בבית או משהו כזה. מה שעושים בכעס זה לנצל את האנרגיה ולעשות לה מין הטיה כזאת, מין המרה. אני חושב שזה מה שעשה הלל בסיפור שם. כלומר, זה באמת הייתה סיטואציה מעצבנת, והלל לקח את כל האנרגיה של המעצבן הזה והפך אותה לאנרגיה לסבלנות. כמו בפיזיקה. יש לך איזה כוח, אתה עושה לו איזה מין שינוי והופך אותו מחשמל לתנועה, מזה, אבל אתה לא מאבד אותו. אז הכעס, כן, נגיד, זה קרה לי יום שישי הזה באמת. נסעתי ברחוב בשכונה, המון דוגמאות זה מהכביש, כי באמת זה ממלכת הכעס. והיה שם איזה יהודי שניסה להיכנס לזה חניון, והוא עמד באמצע הכביש וחסם את כל הכביש. אז אלה מאחוריי כבר התחילו, כאילו, אתה יודע, שברים, תרועה, תקיעה גדולה, תקיעה זה, כבר אתה... אז אני כבר מתחיל ככה, אז אני גם כאילו כועס עליו, מה אתה תוקע את הכביש? אתה לא רואה שאנשים פה רוזה? אני גם כועס עליו שצופרים מאחורי, אני לא יכול לצפור, אני רע, ויראו אותי בשכונת צופר, פדיחות וכל זה. גם הצופר שלי לא מגיב לזה, וכל זה. אז אני תקוע משלי הצדדים עם הכעסים שלי, ואני לא יכול לפרוק אותם לא על זה ולא על זה. ואז אמרתי עצמי, יפה, סבבה, אז עכשיו אני אקח את הכעס, ואני עכשיו לוקח את הסבלנות עד הקצה האחרון. שוויץ! וגם המזגן שלי לא מי יודע מה, עובד באוטו, היה חם. כאילו אני, אין לי בדרך כלל סבלנות להיות ככה, אבל עכשיו בגלל הכעס, משען לאחור, זה, כאילו עושה לאט, מחכה, סבלני זמן, הוא נכנס, אני נופף לו לשלום, ממשיך לנסוע לאט, ההוא שכבר עבר אותי, אז הוא כבר רוצה שאני אשים גז, הוא צופר לי, אני כאילו, אני לא אומר לשום מקום, עוד זקנה, תעברי, עוד זה, הכל ככה. זה הייתה דרך להתמודד, כי לא יכולתי להישאר באמצע, או שאני גם כן מצטרף פה לחגיגת הצופרים, או שאני לא יודע מה אני עושה. אז כאילו, ההתמודדות עם הכעס, למתק אותו, זה לעצור את האנרגיה הזאת ולייצר מן החשמל חיובי. במקום שתהיה שריפה, תמשוך אותה לחשמל חיובי, תמשוך אותה לדבר חיובי, עושה בה שימוש טוב. והשימוש של ארלי, הרי אמרנו שלאור זה להציף מישהו בריבוי אור, שהוא כאילו ייקח את זה. אז כאילו בעומק זה יושב על הרצון שלנו להתנפח, על הרצון שלנו להתגאות, שמגיע לנו עוד ועוד. אז אפשרות אחת, כמו שהזכרנו, זה להתנגד, להגיד לא, אני לא ראוי. אפשרות שנייה, כשמגיע לאדם משהו שהוא מרגיש שהוא גדול עליו, ובפרשת חוקת יש רש"י ארוך, שדיברנו עליו בשנים שעברו, רש"י שמדבר על ההבדל בין קטן עליי לבין גדול עליי. מה יותר קשה? מה יותר קשה לכם? קטן עליי או גדול עליי? קטן עליי הרבה יותר קשה. הרבה יותר קשה לאדם, כאילו, רש"י, ולכן רש"י מעריך שאין לו מקום בליבו שיגור שם אותו הצער. כאילו, אני... גדול עליי, זה גם קשה. זה גם חוויה לא פשוטה. לעשות משהו שאתה, מטילים לך תפקיד שאתה אומר, בוא, זה גדול עליי בעשר מספרים, איך אני אעשה את זה? אז אם אתה שוטה, אתה אומר כן, כן, אבל אם אתה טיפה חושב, אתה... אז ערה לי, זה חוויה של גדול עליי, מציפים אותך באיזה אור. הפתרון לזה, זה להזמין את הקדוש ברוך הוא. להגיד, תקשיב, הקדוש ברוך הוא, אני, הזמינו עליי משהו שהוא גדול עליי בעשרים מספרים. אם אתה לא לידי, אין סיכוי שאני עושה את זה, תעזור לי. תעזור לי. הכללה בערה לי זה שאדם אומר, כן, אני מסוגל, אני יכול, אני זה, ואז כאילו, הוא באמת לא מסוגל ולא יכול, והוא נופל. היכולת לברך זה להודות, זה בשום פנים ואופן, בשום פנים ואופן, לא בקנה מידה שלי. אין מצב שאני עושה את זה בעצמי, אם אתה לא עוזר לי, קדוש ברוך הוא. לפעמים אני ניצב, ומבקשים לפעמים לדבר בכל מיני מקומות שבאמת אנשים גדולים ממני וחשובים ממני, וגם מקשיבים לי שם אנשים, ואני אומר, אני באמת מעצמי, אני... כאילו, אם אני אבוא ואני אגיד, ודאי, הם קראו לי, אז כנראה שאני זה... זה נפילה. אם אתה מגיע, אמרת, שמע, אני לא, מה אני, הקדוש ברוך הוא תעזור לי, זה גדול עליי ב-20 מספר, לא יודע בכלל למה הם קראו לי. ותהיה איתי, זה ההזדמנות שלנו להזמין את הקדוש ברוך הוא לשאת איתנו, לשאת לנו, לשאת עבורנו את הגודל הזה, ואז אולי נצליח גם לשאת אותו. זה שלושת ההיפוכים של הכללה לברכה. כללה הופכת לברכה. כשאתה לוקח לעצמך איזו מידה של קלות ולא מחזיק בעצמך כזה גרויסי מציע, איזה אדם כזה חשוב, בסדר, גם אני יכול קצת ככה, זה. כעס הופך לברכה כשמנצלים את האנרגיה שלו לעניין חיובי, וערה הופך לברכה שלא מאמינים באמת שאני בעצמי מסוגל לעשות את זה, אלא מזמינים את הקדוש ברוך הוא לעזור לי. יהפוך השם לנו כללה לברכה, חושך לאור בימי התמוז האלו, בזכותו של הרבי, תגן עלינו ועל כל ישראל, שמוע בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן ואמן. אני מודה לכם שבאתם לשיעור זה, עזקו וימצאו.